מוצלח לפתוח את הריטריט בשיחה על אחת האיכויות המשמעותיות ביותר בתרגול, בדרך, ואולי לא מספיק אפילו מדברים עליה. זה איכות שבשפה הפאלית היא נקראת סדה, ויש כל מיני תרגומים, כי יש לה כל מיני פירושים. יש לה פירוש שנקרא אמון, במובן של טראסט. יש לה פירוש במובן של אמון, במובן של פייט. יש לה פירוש של ביטחון בעצמנו. ויש עוד כל מיני פירושים שאולי הערב נתגלגל אליהם ביחד. אני רוצה להתחיל בלקרוא שיר שמופיע בשירת ההערה, תרגומים מהשירה הבודהיסטית העתיקה שתרגם לעברית אביתר שולמן. ובשיר הזה, או בשורות האלה, הבודה מנהל שיח, מנהל דיאלוג עם איזשהו יצור שנקרא יקשה, שזה טיפוס של איזשהו יצור מיתולוגי שהוא בא להתווכח עם הבודה, להציק לו, להטיל ספק במה שהבודה מלמד, ואפילו לאיים על הבודה לפעמים. ובסופו של דבר, לאחר שהוא זוכה ללמוד מהבודה, הוא כמובן מתרצה והופך להיות התלמיד שלו. שומעים? שומעים בסוף? כן. מה עם התרגום? אם היא תיכנס, אז תשים עין. אז היקשה הזה, הוא שואל את הבודה, מהו הרכוש העליון כאן עבור האדם? מה, כשנעשה היטב, מוביל אל האושר? מהו המתוק בטעמים? כשחיים באיזה אופן, נאמר כי אלה הם החיים הנעלים. הבודה עונה לו, האמון הוא הרכוש העליון כאן עבור האדם. הדרך המקוימת היטב מובילה אל האושר. האמת היא המתוקה בטעמים. כשחיים בחוכמה, נאמר שאלה הם החיים הנעלים. ואז היקשה ממשיך לתשאל. כיצד יחצה אדם את השיטפון? כיצד יחצה את ההצפה? אנחנו יכולים להניח שהוא מדבר על שיטפון והצפה כמטאפורות לחיים ולמה שהחיים מביאים לפתחנו. אני מניחה שרובנו חווים לפעמים את החיים כהצפה, כשיטפון שאין לנו עליו שליטה. כיצד יחצה את ההצפה? כיצד יגבר על הכאב? כיצד יתהר? הבודה עונה, הוא חוצה את השיטפון באמצעות אמון. הוא חוצה את ההצפה באמצעות תשומת לב. הוא גובר על הסבל באמצעות נחישות. הוא מתאהר באמצעות חוכמה. כיצד ישיג חוכמה? כיצד ימצא אושר? כיצד אושר בעין? פה דווקא. כיצד יגשים תהילה? כיצד ירתום את חבריו? כיצד לאחר שיעבור מהעולם הזה לעולם שמעבר לא יצטער? בעל האמון או בעלת האמון בדרך המכוונת אל הניבנה, אל השחרור, בעל תשומת הלב הערני משיג את החוכמה מתוך רצון לשמוע. העושה או העושה את מה שמתאים, הסבלנית, המגויסת, מוצאת את האושר, באלף. באמצעות האמת היא משיגה תהילה. הנדיבות רותמת חברים. המתרגל או המתרגלת שבידו אמון, שלה ארבע התכונות הללו, אמת, דרך, אומץ ונדיבות, היא או הוא לא יצטערו לאחר שיעברו מכאן. אז מהו האמון הזה? אני נזכרת שהייתי קטנה בקיבוץ, היה לנו משחק שהיינו הולכות חברות יד ביד, ואחת הייתה עוצמת עיניים והשנייה הייתה מובילה אותה. זה היה בעצם משחק של אמון, של טראסט. והסיבה שאני זוכרת את המשחק הזה זה בעצם כי פעם אחת באה בן דוד שלי לבקר, ואמרתי לו, בוא נשחק את המשחק הזה. והוא אמר, בשמחה, אבל הוא לא ידע מה הכללים. אז החזקתי לו את היד, והלכתי וצעדתי הישר אל מערבל בטון, ופתחתי את המצח. והוא להגנתו אמר שהוא לא הבין מה רוצים ממנו, הוא פשוט נתן לי יד והלך. אז אנחנו רוצים להרהר על העניין הזה של אמון. מה זה אמון? ומתי אמון זה אמונה עיוורת. וגם במיוחד אני חושבת אנחנו רוצים להרהר במה ראוי לתת אמון. מהו הדבר, ואולי זה לא דבר, אפשר לחשוב מה זה, מה שאפשר וראוי לתת בו אמון. ההבחנה בין אמון לאמונה בשבילי היא ההבחנה הזאת שבין האמונה העיוורת לבין הטראסט, שהוא יותר אמון. אמונה היא כאילו משהו יותר במשהו חיצוני, במשהו עתידי, במשהו ספציפי. ואמון זה אולי משהו יותר חמקמק, פחות ספציפי, פחות עתידי, יותר מחובר אולי לכאן ועכשיו. ועדיין נשארת השאלה, אז במה אפשר לתת אמון? מה ראוי לתת בו אמון? ציטוט ממרטין לותר קינג שאומר, אמונה היא לעשות, או יותר נכון, אמון. אמון הוא לעשות את הצעד הראשון, גם כשאינך רואה את התמונה כולה. אפשר לחשוב על אמון כעל סוג של התמסרות. המילה אגב סדהה בפלית, היא, הפירוש המילולי שלה זה להפקיד את הלב, או לשים את, להניח את הלב, במובן של להניח, במובן של להפקיד. ואז זה באמת מחזיר אותנו לשאלה, מה ראוי שנפקיד בידיו את הלב שלנו. אז לפני שאני אמשיך ואתן את התשובות שלי, שלי עלו ככה בהרהורים על, על הנושא של אמון, אני רוצה להזמין אותנו לאיזשהם כמה רגעים של איזושהי רפלקציה, איזושהי התבוננות פנימית. ואני אציג כמה שאלות, אבל זה לאו דווקא מתוך חיפוש אחר תשובה, אלא יותר איזושהי שהייה פנימית עם, עם השאלות האלה או עם ההכוונות האלה שאני אציג. אז שאלה אחת שאני רוצה להפנות אלינו, פשוט להיות איתה, להרהר בה, זה מהו אמון בשבילי? לאו דווקא, אני לא מחפשת איזושהי הגדרה מילונאית או קונצנזוס, אלא מה היא בשבילי? איפה בחיים שלי אמון בא לידי ביטוי? באיזה תחומים או באיזה אופנים? איפה בחיים שלי יש קושי לתת אמון? אופנים או תחומים או אזורים בחיים שלי. באיזה מקומות או תחומים בחיים הייתי רוצה לפתח יותר אמון. האם יש לי אמון בעצמי? והתשובות לשאלות האלה, כמו שאמרתי, לא חייבים לחפש תשובה, אז יותר עצם ההתבוננות, אבל גם אם עולות תשובות, הן לא בהכרח כן או לא. על השאלה האם יש לי אמון בעצמי, יכולות להיות בו זמנית. זה יכול להיות על רצף, או זה יכול להיות בתחומים שונים. בחלק כן, בחלק יותר, בחלק פחות. באיזה אזורים או חלקים יש לי יותר אמון בעצמי? האם יש משהו שהוא בשבילי בעולם הזה, משהו שאפשר להישען עליו? האם יש משהו שבתחושה שלי הוא גדול ממני? אני הקטן, הנפרד, המקובץ. משהו שגדול ממני שעליו אני יכול או יכולה להישען. גם אם אין לי מילים להגדיר, זה יותר תחושה אולי. אפילו אולי זה יותר טעם או צבע. אני רוצה להביא ציטוט של כריסטופר טיטמוס, מורה וחבר אהוב, שאומר, החיים והמוות נחים בתוך משהו שהוא לא החיים והמוות. והאני, או אנחנו, יכולים להישען על משהו שהוא גדול מאיתנו. ומהו המשהו הזה? יכול להיות דבר נורא אישי. לכל אחד, לכל אחת יש את המשהו שלה. מהו המשהו שגדול ממני, שאני יכולה להישען אליו? שאני יכולה להתרווח לתוכו. זה יכול להיות אולי חלקים בתוכי, איכויות שיש בי, שאני מרגישה בטוחה בהם, מרגישה טוב לגביהם, מרגישה שהם כמו נותנים לי גב. אולי יש הרגשה שאפשר להישען על התודעה הערה, the awakened mind. אולי אפשר לתת בזה אמון, בבודה נייצ'ר, בטבע הבודה, שיש לכולנו, בין אם אנחנו במגע יומיומי עם זה ובין אם לא. אני רוצה להזמין אותנו ביומיים הקרובים, בריטריט הזה, לראות אם אפשר להתחבר לתחושה שאנחנו לא לבד, ושאנחנו יכולים להוריד מהכתפיים איזשהו מסע, כמו שהגורו שלי נהג להגיד, אתם כבר על הרכבת, למה אתם מחזיקים את המזוודות על הכתפיים? אפשר להוריד את המזוודות, להתיישב על המושב, להישען אחורה וליהנות מהנוף. צריך טראסט בשביל להוריד את המסע מהכתפיים, להישען אחורה וליהנות מהנוף. זה בדיוק מה שאני רוצה להזמין אותנו לעשות בריטריט הזה. אולי אנחנו באיזשהו הרגל שאני יכולה להישען רק על המאמץ שלי, על המאמץ יתר, על המאבק. זה מה שאני רגילה שמניע אותי קדימה, שמביא לי תוצאות. וצריך טראסט, אמון, סדה, להגיד, את הדלק הזה אני מכירה, אבל אולי אני אנסה עם דלק אחר. עם תאורה של פאנלים, של פאנלים סולאריים. ומה זה אומר בשביל כל אחד ואחת מאיתנו להישען אחורה, להוריד את התיקים ולהתבונן על הנוף וליהנות. כל אחד מאיתנו זה אולי משהו אחר. בזמן האחרון, כבר הרבה זמן בעצם, אני מאוד מתעניינת בפיזיקה הקוונטית. ולא מבינה גדולה בזה, אבל זה מרתק אותי, זה די מגניב. אז קראתי בספר לילדים שמסביר בצורה שגם אני יכולתי להבין, משהו על הפיזיקה הקוונטית. אז הוא רוצה להסביר לנו מה זה, נקרא קטן. פיזיקת הקוונטים היא עוסקת בדברים הקטנים. והוא מנסה להסביר לנו מה זה קטן. אז הוא אומר, הדבר שאנחנו יכולים לראות בעין בלתי מזוינת, הכי קטן זה בערך שערה, שערה של שיער. אז הוא אומר, קחו שערה ותגדילו אותה ותרחיבו אותה, שתגדל ותגדל עד שתהיה רחבה וגדולה כמו כל היקום. והוא אומר, כן, היקום הוא אינסופי, אבל יש לו גודל מוגדר. רק מהמשפט הזה אפשר להשתגע. הוא אינסופי, אבל יש לו גודל מוגדר. אז הוא אומר, תארו לכם שאתם לוקחים את השערה, מגדילים אותה לגודל של היקום, ואז תחשבו שאם אתם חיים ביקום הזה, שהוא בעצם בתוך השערה, ושערה אחת על הראש שלכם, זה היחס שבין החלק הכי קטן שמכירים בפיזיקה לבין היקום כולו. זאת אומרת, החלקיק הכי קטן במציאות שלנו, בחומר, לפני שהוא הופך להיות פשוט אנרגיה, החלקיק הכי קטן הוא יהיה בעובי של שערה אחת, ביחס של איך שזה, אני לא יודעת אם אני מצליחה להסביר, בשביל להראות את היחסיות, את היחסים, החלקיק הכי קטן הוא יהיה כמו שערה, כשהחלקיק הכי קטן שאנחנו יכולים לראות יהיה בגודל של היקום, וזה כל מה שאני יכולה להגיד לגבי זה, חוץ מזה שזה די כזה, כשהמוח מנסה to wrap itself around it, כאילו לנסות להבין את הדבר הזה ולהבין את הגדלים שמתקיימים בתוך, אנחנו מדברים על גודל של היקום, ושזה בתוך אטום, בתוך חלקיק של אטום, לי זה גורם להישען אחורה. עכשיו אתם מבינים למה, מאיפה הבאתי את זה ולמה. אני אומרת, דבר כזה מדהים שלא נותר לי אלא להישען אחורה. ולפעמים כשאנחנו עומדים מול משהו שהוא ככה מטלטל אותנו אולי, כמו חברה סיפרה לי לפני שבוע, בשלוש בלילה הם שמעו משהו ככה בבית, הם קמו, יצאו לראות מה קורה וגילו שגנבים לקחו להם הכל, מחשבים, טלפונים, מפתחות. והיא אמרה, נוכח הגודל, הדרמטיות של האירוע הזה, מה שהיא חשה סוף סוף, מה שהיא כמעט לרגע לא חשה בחייה, surrender. כזה גדול, אי אפשר להתווכח עם זה. ואין מה לעשות חוץ מלהגיד, אוקיי, זה מה שזה. ועם התחושה הזאת, או הגישה הזאת של זה מה שזה, אם היינו יכולים גם להביא את זה, לא רק שיש אירועים דרמטיים כמו כזאת פריצה, שאין מה לעשות, אלא פשוט לעשות את הדבר הבא, להרים טלפון למשטרה, לחפש סביב הבית, הם באמת מצאו חלק מהדברים, להרגיע את הילדים, ללכת לקנות טלפון חדש, ללכת לקנות מחשב, מה שעושים. ויש בקניעה הזאת, קניעה בעברית זה לא מילה טובה כל כך, אבל אז surrender או התמסרות, ההתמסרות הזאת לחיים, זה גם סוג של סדהה. קשה לדבר, אני חושבת, על אמון במובנים שאני מנסה לדבר עליהם, ולכן אני נזקקת או לפיזיקת הקוונטים או לשירים. אז שיר של מתרגלת מאוד מאוד ותיקה ואהובה, יעל שמחה פזואלו, שנפטרה מסרטן תוך כדי התרגול, חוותה את התהליך הזה עם המון המון צלילות ובהירות ושלווה ושמחה. אז בשלבים האחרונים היא כתבה שיר שנקרא התמסרות. אולי טלפון או פנס, אני לא רואה, זה כזה קטן. טוב, אני אנסה לראות. לחיים האלה אין צורה או שם, אין כוונה שעלינו לפצח, אין משמעות נסתרת אותה עלינו לחפש בעלתה. החיים, חיים. כל שאנו יכולים לעשות הוא לומר להם כן. לומר כן לחיים המבקשים לעשות בנו את מעשה האהבה הפרוע שלהם. לומר כן לים המבקש לשאת את גופנו בין גליו. כן לחילופי העונות עם הפריחה המתנהלת המתנפלת על הטבע. באביב המשוגע הזה, וואו, כן להתבגרות ואז כן להזדקנות, כן ללידות, למחלות, למוות, כן לאסונות ולניסים, כן להשתנות המתמדת של כל הדברים כולם. ובכן כן, פשוט כן. מדוע זה כל כך קשה לומר כן? כמה שנים עברתי עד שהסכמתי להתמסר לחיים האלה. האמת היא שאני יכולה לקרוא לזה התמסרות רק בדיעבד, לאחר שהחיים חיבקו אותי חיבוק של חסד מופלא. עד לאותו הרגע הייתה זו סתם עוד נפילה. אני רוצה להזמין אותנו בריטריט הזה במיוחד לתרגל להגיד כן. זה קצת בהמשך לדברים שאודליה אמרה קודם על הגישה המקבלת, לא מתווכחת, לא נאבקת בתוכנו. ההתמסרות למה שקורה מרגע לרגע. האמון בתהליך. אולי אפשר למצוא בית בתוכנו. ואם הוא לא בתוכנו, אז באיזשהו מקום. שהוא לא מקום, אלא הוא תחושה. תחושה של בית. ואם אין לנו את החוויה הזאת, אז אולי מספיקה הכמיהה לבית, או ההתמסרות, או הכמיהה להתמסר. לפעמים ההתמסרות לא זמינה לנו. אבל עצם האיחול לעצמנו, עצם ההתכוונות, ההתכוונות יכולה לשאת אותנו לכיוון הזה. ואני אסיים עם עוד שיר, כי איפה שהמילים נגמרו, נראה לי שזה עובד. 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 עובד? עובד. איפה שנגמרות המילים, מזל שאפשר להישען על המשוררים. אז זה שיר של שלמה אבן גבירול, שאולי אתם מכירים אותו בעיקר מהרחוב בתל אביב, אבל הוא משורר ידוע ו... מעולה. אז אני הכרתי את השיר הזה באנגלית, הוא לא כתב את זה באנגלית, אבל השיר באנגלית בעיניי נורא יפה, אבל אני אקריא באנגלית ואז אני אקריא בעברית. ואולי לפני זה אני אגיד משהו, שלפעמים אנחנו קוראים בשם, כי יש לנו צורך אנושי מאוד, טבעי מאוד, לקרוא בשם לדבר הזה שעליו אנחנו, עליו או עליה, אנחנו נשענים או נשענות, או מוצאות שאפשר להיעזר בדבר הזה. ויש מי שקורא לזה אלוהים, ויש מי שקורא לזה למצוא מנוחה בתוך עצמי. המילים לא, השמות לא חשובים. חשובה החוויה, התחושה, עצם זה שאפילו אנחנו נפנה מבט לכיוון הזה, ונוריד את המזוודות מהכתפיים קצת. אז השיר הזה נקרא From Thee to Thee. The זה בשפה אנגלית עתיקה שהכוונה זה you, from you to you. When all within is dark and former friends misprise, from them I turn to thee and find love in thine eyes. Thine זה yours. זה שפה אנגלית קדומה כזאת. and find love in thine eyes. When all within is dark, and I my soul despise, from me I turn to thee. And find love in thine eyes. When all thy face is dark, and thy just angers rise, from thee I turn to thee. And find love in thine eyes. כשבפנים הכל אפל, מה זה מיס פרייז? Former friends מיס פרייז, מאכזבים? כשבפנים הכל אפל וחברים לשעבר יחזבו, מהם אני פונה אליך ומוצאת אהבה בעיניך. כשבפנים הכל אפל ואני את נפשי שונאת, ממני אני פונה אליך ומוצאת אהבה בעיניך. כשהפנים שלך אפלות וחרון אפך עולה, ממך אני פונה אליך ומוצאת אהבה בעיניך. אז בואו ניקח כמה רגעים של שקט משותף. פשוט לחזור אל הלב, אל הנשימה, אל הגוף. אל ההתמסרות לרגע הזה. או אל ההתכוונות להתמסר לרגע הזה כפי שהוא. הוא לא צריך להיות אחרת בשום צורה שהיא מכפי שהוא ברגע זה. עם הלב פתוח, עם הלב סגור, אם יש שלווה, אם יש קיבוץ. האם אפשר להישען לתוך הדברים כפי שהם ברגע זה? לא על משהו עתידי. האם אפשר לתת אמון ומה שקורה עכשיו, מרגע לרגע. לתת אמון בתהליך, בהתכוונות שלי, ביכולות שלי. ובמשהו שאולי גדול ממני, גם אם אין לו שם. האם אני יכולה עוד קצת להישען אחורה? ואם הורדתי כבר את המזוודות מהכתפיים, אולי להוריד עוד. ועוד. מה עוד יכול לעזור לי להוריד עוד? מה עוד יכול לעזור לי להישען אחורה? להרפות. לסמוך על הנהר שיקח אותי לאן שאני רוצה. רוצה. שאפשר פחות להתאמץ. פחות להיאבק. הלוואי שכל היצורים החיים יחיו באמון, בהישענות, בהרפיה, יכירו בטבע הבודה. הלוואי שכל היצורים החיים יתעוררו כל היצורים החיים ואנחנו בתוכם.